ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הזדמנות חשובה להתחיל מבראשית מה שנקרא. אין ספרים, זה כבר קשה, אני כבר... אני רוצה להתבנת שלכל אחד יהיה ספר, זה... צריך ללמוד. אז יש הקדמה בבראשית שהרב אבינר עשה פה, שכדאי מאוד לקרוא אותה. בשיטת רבינו הרב צבי יהודה לפרשת השבוע. הרב אבינר ערך את הספרים האלה. הוא בעצם מסביר את העניין של השיעורים ומה היה, מה היה הרעיון בשיעורים. הוא מביא את הרב צבי יהודה בעצמו, שבלשונו של הרב צבי יהודה, כל מוצאי שבת התרגלנו להיפגש עם דבר השם המתגלה אלינו מדי שבוע בשבוע בפרשיות התורה. אנחנו בעצם נרגשים עם הקדוש ברוך הוא בפרשת שבוע. כל המגמה שלנו, כל העניין שלנו, זה להיפגש עם ריבונו של עולם. שמו איזה דבר, לראות מה מעשה השם בסדרי הדורות, בסדרי הזמנים, בסדרי הנחמות, מתוך שלמות של מחשבה ושלמות של אמונה. בינו שנו דור ודור. מה זה בינו שנו דור ודור? תסתכל, תלמד מההיסטוריה. למשל, עכשיו בצרפת יש אנטישמיות, אז יהודים באים לארץ. תורה אמרה, בינו שנו דור ודור. תסתכל, מה קורה בהיסטוריה? תלמד ממנו. אז אולי אתה תגיע למסקנה, מסקנה קודם, שאיך להסתכל על דברים מסוימים. אומר בעצם הרב צבי יהודה, להתרגל לתפוס גילויי אלוהות מתוך הכרה והבנה. זאת אומרת, להתבונן בתורה זה לא סתם לפרש, זה לא עכשיו להסביר מה זה לך לך, אלא מה העניין של לך לך, מה העניין שמתגלה בתוך הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא תופס בן אדם ואומר לו לך לך. רק כדוגמה אני אומר, זה בעצם עניין של מבט כללי, מבט כללי, ולראות את איך אני, אין לכם ספרים, אני קצת ככה רוצה לקרוא, אולי הוא יצלם מתי, להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בתוך הדורות. ממילא מה הרווח? שאני יודע מתוך התורה איך להסתכל על המציאות שלנו. זה היה עניינם של השיחות האלה של הרב צבי יהודה. איזה שיחות מחנכות את היחס התורני למציאות של עם ישראל בארץ ישראל. זה דבר מאוד משמעותי. אין שולחן ערוך איך צריך לבנות עם בארץ. יש שולחן ערוך איך צריך להניח תפילין, איך צריך לברך על הציצית. אבל אין שולחן ערוך, אין מקום שבו נותן לנו מבט איך להסתכל על דברים. אומר הרב צבי יהודה, את זה אני רוצה לתת לכם בפרשת השבוע. אני רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להבין את ההנהגה של השם ביחס לעם ישראל. והדוגמה החשובה ביותר לעניין הזה בעצם זה ספר בראשית. כאן הרב אבינר בהקדמה בעצם מדבר על השיטה של הרב צבי יהודה בלימוד אמונה ועוד כהנה וכהנה. אבל ספר בראשית בעצם הוא ספר יסודי מאוד. מדוע? ספר בראשית בעצם הוא לא ספר של הלכות. רש"י ראשון שואל, למה התורה כתבה את בראשית? למה התורה לא התחילה? למה המצווה הציבורית הראשונה של חודש הזה? לכן הרמב"ן שואל, מה זאת אומרת למה התורה כתבה? אבל צריכים לדעת איזה יסודות של אמונה. והרמב"ן, בין כל וכל אנחנו לא מבינים מה זה מעשה בראשית, אז למה התורה כתבה את זה? אז התשובה היא שזה חלק מהתורה. חלק מהתורה להתבונן אל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעצם בענייני עם ישראל. זה מה שעושה ספר בראשית. היחס אל האבות, היחס אל ארץ ישראל, ומילא ספר בראשית בעצם כולו מלמד את הדבר הזה. ולכן אם אנחנו נתחיל בסעיף 2 שאין לכם, אז פה אומר הרב צבי יהודה בעצם מה אנחנו צריכים לעשות בספר בראשית. אנחנו בעצם נפגשים עם אברהם אבינו, כולנו נכדים של אברהם אבינו, ויש ציווי מיוחד, מצוות נביאים מדברי קבלה, ללמוד מיהו אברהם אבינו. אומר ישעיהו הנביא, הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם. זאת אומרת, יש פה ציווי נבואי ללמוד מהאבות. אומר רב צבי יהודה, בוא אני אגיד לך איך אני לומד מהאבות, איך הדרך עבודה שלי בלימוד מן האבות, בלימוד בעצם של הפרשת שבוע, בלימוד מן האבות ובלימוד הכללי. אבל התורה, הנביאים מצווים אותנו להתבונן אל האבות. מה הפועל היוצא? במקומות שבהם הולכים בדרך של הרב צבי יהודה, אז מלמדים את הילדים ספר בראשית, מתחילים ספר ויקרא כמה פסוקים, מבינים את הכלליות של פרשת בראשית ונוח, ומתחילים ללמוד נלך לך תלמודי תורה ששייכים לתלמידים של הרב צבי יהודה. מתחילים ללמוד עם הילדים בצורה יסודית מי ילך לך. למה? זה מה שהרב צבי יהודה חינך. הרב צבי יהודה חינך שהפרשות האלה מצוות אותנו להתבונן אל האבות וללמוד מהמעשים שלהם, וללמוד מהנגל.
סיבה לדלג על בראשית ונוח?
זאת שאלה טובה מאוד, והתשובה היא שהגישה החינוכית הזאת אומרת, לא שאני מדלג, אני מדלג כי אני אלמד את זה יותר מאוחר, בגיל יותר מבוגר. אבל עכשיו הילד לא יבין. אני לא אומר שצריך לעשות ככה בתלמוד תורה שאתה תקים. אני אומר, מה הגישה כתוצאה מן הדבר הזה הפרקטי, שאומר אנחנו רוצים ללמוד את ההנהגה של האבות, נלך לך. מה ההבדל? אני מסביר עכשיו את השיטה. מה ההבדל? כי מה ההבדל בין בראשית ונוח לבין לך לך ויהיה רע?
בראשית ונוח
זה בריאת העולם, דברים ממש כאילו נשגבים.
דברים ממש?
נשגבים.
כן,
בסדר,
וגם דברים נשגבים צריכים אותו, תודה רבה.
נכון, אבל צריך להתחיל ביותר פשוט.
אוקיי, זה מה? אוקיי, מה אתה אומר?
גם כשכאן למדנו זה עם הרב גדי בהקשר של הכוזרי, שהחבר אומר.
נכון, החבר,
זה להתחיל קודם כל, לא, כאילו.
אבל התשובה של החבר זה לא מה שאתה אומר. התשובה של החבר זה מה שאני רוצה לומר.
החבר, כשהכוזרי שואל אותו להציג את היהדות בעצם, הוא אומר לו, אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. הוא מתחיל
באבות. הוא שואל אותו, לא היה לך לפתוח.
נכון, אבל מההתחלה הוא פותח ב...
אז מה שואל אותו המלך הכוזרי? אני לא מבין אותך, לא היית צריך לפתוח מפרשת בראשית? לא היית צריך לפתוח ולהגיד ש...
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? אז למה אתה מתחיל עם מי ילך לך? זה בדיוק השאלה. את זה רציתי להגיד. אז לקחת לי את המילים. אני רציתי להסביר, ואריאל אמר מצוין, רציתי להסביר, יש דפים כאלה, אני לא מסתכל. רציתי להסביר, עכשיו כוח גדול, מה יהיה עם ההקדמה שדיברנו פה עד עכשיו ככה, עד שתגיע, מה לעשות? טוב, אז התשובה היא כזאת, אנחנו אומרים, בוא נלמד את מה שנוגע ליחס של ריבונו של עולם לעם ישראל. לך לך, זה מתחיל העניין של עם ישראל בלך לך. מתחיל היחס של ריבונו של עולם לעם ישראל. כי בלך לך...
זה לא ב... ביעקב, ולא אברהם, כי אברהם כל,
איזה אב של כל... לא, לא, אברהם אמנם הוא אב המון גויים, אבל אברהם מתחיל את עם ישראל. עם ישראל לא מתחיל מיעקב. כוזרי אומר שמיעקב מתחיל כלל, אבל אברהם אבינו, הרמב״ם, הרב קוק, הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, אמר, מדבר על אברהם אבינו, התחלה של עם ישראל. יש לזה הרבה לדבר, אני לא רוצה כעת לגלוש למה שאתה שואל, כי מה הבחירה באברהם? אנחנו נלמד את זה. מי שילמד, בעזרת השם, ילמד שיטה. לומדים בצורה שיטתית, אז בונים שיטה. הרב צבי יהודה זה שיטה. אז באמת, אנחנו מקיימים פה את הציווי של הנבואה. הציווי של הנבואה אומר, תלמד את האבות. הביטו אל אברהם אביכם ושרה תחול אליכם. הוא לא הביא את הפסוק. את ההמשך. אתם צריכים ללמוד על אברהם אבינו. אתם צריכים ללמוד מאברהם אבינו. את הלימוד הזה, מהרב צבי יהודה, אנחנו מקיימים לפי שיטה מסוימת. ותאם תביא לנו את דף הראשון. זה בסדר, נו? לא, הדף הזה כבר מאחורינו. זה הדף שאחרי זה, כן. הנה. את הלימוד הזה אנחנו מקיימים, אומר הרב צבי יהודה בסוף שתיים. על פי שיטה מסוימת, אותנו מזכירים מדי פעם. מה השיטה של הרב צבי יהודה? מה השיטה של הרב צבי יהודה? אנחנו נעביר את הזמן לשש ורבע. בגלל שיש ערבית בשבע ועשרים, מה? נראה מה לעשות עם זה, עד שבוע הבא נראה מה לעשות עם זה. כי ערבית בשבע ועשרים.
מי שיעור של הרב יגל?
מה?
מי שיעור של הרב
יגל? בשבע ועשרה יום, זה היה ציפי. אז בוא, מרו. לרב צבי יהודה הייתה גישה, יש פה כותרת של הרב אבינר שהוא קרא לזה זוגיות. הוא הביא בהערה 6, אמר הקדוש ברוך הוא, תראו למטה, יש לכם כבר דפים למטה, הערה 6, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, כל מה שבראתי בראתי זוגות, שמיים וארץ זוגות, חמה ולבנה זוגות, אדם וחווה זוגות, העולם הזה והעולם הבא זוגות, אבל כבודי יחיד ומיוחד בעולם. זאת אומרת, העולם בנוי במבט של כלל ופרט. כל דבר בעולם עובד במבט של פרט, כלל ופרט. וזה כאן הוא מסביר את הרב אבינר, גם מביא עוד טיפה, הוא מביא פה אפילו קצת דברים שנוגעים לפנימיות התורה. נשאירה אחר כך. נביא פה מיגר, מיגרות ראייה, לא ניכנס לזה כעת. אני רוצה להסביר את זה בצורה יותר פשוטה. הרב צבי יהודה, אחד העניינים המיוחדים בו היה, הוא בעצמו היה מקובל, הרב צבי יהודה. אבל הוא הייתה לו את היכולת לקחת את הדברים הגדולים ולהסביר אותם בצורה פשוטה. אם הוא ידבר איתנו בשפה של מה שכמו הרב הנה רבי, שמלכות דק לה מיגר בכלום, לא נביא מה הוא מדבר. רוצים להבין מה הוא מדבר. שמעו אותו אני בשיעור א' יחד עם אדם שלומד תורה 20 שנה, והוא דיבר, וכל אחד צריך להבין לפי היכולת שלו את הדברים בפנים. אבל הדברים נאמרים בצורה פשוטה, ובצורה פשוטה אומר הרב צבי יהודה, זה סעיף 3, אנחנו תמיד קיבלנו ציווי בסעיף 2 להתבונן אל האבות. הדרך שלנו בתורה בכל עניין שבעולם, 3, יש שני צדדים. אחד דיבר אלוהים, 2, זו שמענו. ריבונו של עולם בעצמו הוא אחד. אבל הוא מתגלה בשניים. כל העולם, אומר הרמח"ל, בנוי בשניים. יום ולילה. תגיד עוד דוגמאות? מה? המבנה שלנו כפול, אבל לא, במציאות הדברים בנויים בשניים. דוגמה שלה לי עכשיו, הרמח"ל בדעת תבונות ככה, כל העולם בנוי בכפילות. למה זה בנוי בכפילות? כי בשורש הדברים הפנימי זה בנוי בכפילות. זאת אומרת, יש הקדוש ברוך הוא, רק הוא אחד, וממנו יש התגלות של תורה שבעל פה ותורה שבכתב, דהיינו החיבור אל המציאות. וכן בסדר ליל הפסח אנחנו אומרים, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ. הנה, שמיים וארץ. שמיים לארץ. הנה דוגמה של כפילות. המציאות בנויה שמיים וארץ. עכשיו הוא אומר גם כאן בלימוד האבות, ובשיטה הזאת הוא מנתח את כל התורה בעצם. זה בנוי בצורה של כפילות. כשאתה אומר אברהם אבינו, אתה צריך להסתכל במבט כזה. פרשת לך לך, אומר אברהם צבידה, מסתכלת על אברהם אבינו במבט כללי. מי הוא אברהם אבינו? מהי המגמה האלוקית באברהם אבינו? מהי הבחירה באברהם אבינו שזה יתברר לנו או היום או בפרשות אחרות בזמנים אחרים? אחר כך, אחרי אותו מבט כללי לפרשה הזאת, יבוא מבט אל הפרטים שיוצאים מתוך הכלל הזה ששמו אברהם אבינו. זאת אומרת, יש לנו כאן דרך הסתכלות לדברים, דרך הסתכלות גם בלימוד. אדם לומד משהו, הוא צריך לקבל קודם את המבט הכללי, מה המשנה רוצה לומר לו, מה העניין הזה רוצה לומר לו. מתוך ההבנה הכללית הוא יכול להיכנס. זאת אומרת, למשל, קח דוגמה, אני יודע שיש יבשת שקוראים לה אמריקה. עכשיו שאני יודע שיש יבשת שקוראים לה אמריקה, והעניין שלה הוא כזה וכזה, יש מקום להבין שיש מדינה, או שמה וירג'יניה, אני לא יודע אם זה מדינה או עיר, לא יודע, אבל יש וירג'יניה. אני יודע שיש איזה משהו כולל, ומתוכו אני נכנס אל הפרטים. אמר רב צבי יהודה, אולי, בסוף העמוד, אולי מישהו יסמן שיטה הזאת במילים לועזיות, כלליות, אובייקטיבי וסובייקטיבי. ייכן, אולי, אובייקטיבי זה כלי, סובייקטיבי זה פרטי. אולי כן ואולי לא, הוא אומר. אבל צריך להבין שכל הסתכלות על דבר חשוב חייבת להיות בשתיים. ואם אין זה דבר חשוב, אז חבל לעסוק בו, חבל על הזמן. לא חבל על הזמן כמו שאנחנו אומרים חבל על הזמן, אלא חבל על הזמן. ולכן, כשאנחנו, עכשיו הוא נכנס, כשאנחנו מסתכלים על אברהם אבינו, יש צד אחד של עצם הדבר הזה. עובדה מציאותית של דבר חשוב, אישיות חשובה, מאורע חשוב. לצד השני, זה הוספה והעמקה, כלל ופרט. א', מה הוא מלמד אותנו? בטח הוא מתפרט ומגיע אלינו. זה בעצם הציווי הראשון שאברהם אבינו, שהרציוד הפורט בציווי הנבואי להתבונן אל אברהם אבינו. זה מה שתורה עושה. מסתכלת אל המבט הכללי, ואחר כך זה יורד אל המציאות. אז נשאלת השאלה, נו, אז אברהם אבינו, למה הנביא ישעיהו אומר תסתכל על אברהם אבינו? בגלל שהוא היה הסבא שלנו, הוא נקרא אבא. אם אני אראה את זה ככה, מה עשיתי? פספסתי הכל, כי נכנסתי אל המבט הפרטי. איך אתם הייתם מצפים שנסתכל על משהו? כל דבר. תגידו איזה נושא ונראה איך נסתכל. מה אתם רוצים? תגידו נושא בעולם. תגידו נושא בעולם. מה?
ספורט.
בבקשה. איך מסתכלים על ספורט? לא להיות עובדי עבודה זרה של ספורט קודם כל, אבל זה לא לפרוטוקול. אתה אומר, רגע, מה היא מגמת הספורט בעולם? מה הפרטים של הספורט? קצרה.
פעילות גופנית.
כן, מה עוד?
תזונה.
מה?
אוכל, תזונה.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אתה תעשה דבר פשוט, דפוס יהודי פשוט, בכל מקום בארץ, שאל אותו מה זה ספורט. מה הוא שומע?
כדורגל.
מה הוא שומע?
ספורט.
לא נכון. מה הוא שומע?
כושר.
מה הוא שומע?
כושר.
לא נכון, לא מסכים איתך. מה הוא שומע?
משהו
מעלה. הוא שומע תחרות. הוא שומע משחק כדורגל. הוא שומע משחק כדורסל. זה בשבילו ספורט. זאת אומרת, ספורט, זה יכול להיות שאני עושה ספורט, יכול להיות שאני מסתכל ספורט. רוב האנשים יוצאים ידי חובה בראייה. הכוונה של הספורט, אומר הרמב״ם, אני אומר לך, אומר הרמב״ם בהלכות דעות, כל אדם שישמע לי הוא יהיה אדם בריא ויאריך ימים. שיוכל בצורה בריאה ויעשה ספורט. הרמב״ם לא אומר ספורט, הרמב״ם אומר פעילות גופנית במילים של הרמב״ם. עכשיו, אם אני לא הבנתי מה זה ספורט ואני ישר יורד אל הפרטים, יכול להיות שבסוף אני אשקוע במונדיאל וזה בשבילי יהיה ספורט. תסתכל, הייתי במונדיאל, הלכתי ברחובות של ירושלים, חשבתי שזה מחיות העולם, לא היו אנשים, כולם במקלטים, לא יודע, לא היה אנשים ברחוב, רחמנא ליצלן. אני מקווה שהסדר היה מלא.
להם הוא בבית מדרש.
מה?
להם הוא בבית מדרש.
יכול להיות. זה מה שאמרתי, כן. עכשיו, מה אני מכוון לומר? מכוון לומר, שאתה מסתכל על דבר, על אברהם אבינו, למשל, שאתה יכול להגיד, היה אברהם אבינו, דוד המלך. היה דוד המלך. אז מה היה דוד המלך? היה גם דוד בן גוריון. אם אני אכנס לאיזשהו סיפור, שדוד המלך היה לו קרב עם אריה והוא ניצח אותו, בסדר, אז אני אגיד דוד בן גוריון היה לו קרב אחר והוא ניצח אותו. אם אני אכנס למבט מי זה דוד המלך, למה דוד המלך הוא כל כך מיוחד אצלנו, מי זה אברהם אבינו, למה אברהם אבינו הוא כל כך מיוחד, כשאני אשמע שאברהם אבינו היה לו עסק כזה או אחר פרטי, זה כבר לא אותו דבר בכלל. נכון? ניקח דוגמה עוד פשוטה. אדם מדבר על אבא שלו ואמא שלו. הרגע שהוא אמר, עכשיו המבט הכללי על העניין הוא אבא שלו ואמא שלו, אז גם המבט על כל פרט בהתנהגות שלה. אתן דוגמה אחת. תגיד, תן יהודי שאתה מכבד אותו, תמיד חכם חשוב. אומר, מה? אומר, אני תסתכל על נמצא. מה זה אומר? שאתה צריך להסתכל על כל פרט ונסות בהתנהגות שלו ולהגיד למה הוא עשה אותו ומוד. זה נקרא מעשה רב. אם הוא הלך עם הלולה, אולי איפה אם יש דברים שאתה לא תבין, אבל גם אתה צריך לנסות ללמוד. אבל יכול להיות שאתה תסתכל, רגע, למה הוא נענה עם הלולב ככה? אז כי מה סימן שככה, נכון, אם עדיין למדנו עם הכנסים עם הלולב, אז רגע, אז למה רב עשה, הוא אדם גדול, למה הוא עשה ככה? אני סומך על זה שכשהוא יעשה את הנענוע בלולב הוא יודע גם את שער הציון. אז למה הוא עושה כך? אז אני יכול ללמוד ממנו. עכשיו, אם הייתי נתפס אל הפרט ולא מבין שהבני בצל הוא תמיד חכם גדול וכל התורה פרוסה לפניו, לא עושה ממנו לב ככה. איך קוראים לדבר הזה, לתהליך הזה בעם ישראל? אני נוגע בנקודה רגישה. מה נגד מה שלומדים עכשיו פה? איזה מבט אל התורה? מקורתיות אחד. טוב, אני אסביר מה שאתה אומר. טוב, אני אגיד מה שהוא אומר. יבוא אחד, נגיד בואו, נתפס נלך עם מה שישראל אמר. יבוא אחד, ויגיד, ההתנהגות של אברהם אבינו לא מוצאת חן בעיניי. למה הוא עשה ככה וככה? זה לא נראה לי. אני הייתי עושה אחרת. איך היית קורא לאותו אחד? חצוף. אני אגיד לך, מה ההבדל? למה? למה? למה אני לא יכול להגיד ככה? יש אברהם אבינו ויש אותי. אחד אומר, יש רשב"א ויש אדם כזה. מישהו יעיז לחלוק על הרשב"א? הוא אחד של הביקי בייקר, אתה התחלת עם ביקי בייקר לא מבין. זה אומר, השם יאיר עיניי, לא הבדתי את התוספות, יש לי בעיה. לא תוספותה. ביקורתיות. אברהם אבינו? לא נראה לי מה שאברהם עשה. כי הוא לא יבין מי זה אברהם אבינו. אם הוא היה לוקח את המבט של הרב צבי יהודה, שתכף נראה, ואומר הרב צבי, אברהם אבינו, אפילו לא קוראים לו רב. אברהם אבינו, בסדר, יש גם אברהם שכן שלי, אפילו לא רב. הוא היה לוקח את מה?
האם זה מקומן?
בטח, זה אנחנו לומדים. השיעור הזה לא בא בשביל להסתכל, הוא בא לחנך. השיעור הזה בונה שיטה. השיעור הזה הוא בונה שיטה. זאת הכוונה שמי שאני רוצה שבוא ללמוד אצלי ביום חמישי בלילה. לבנות שיטה. וזה נגד גישה שאתה קורא לה ביקורת. הרב צבי יהודה היה מדבר. אולי עשר פעמים שמעתי ממנו שהוא מדבר נגד ביקורת המקרא. חצוף, מה אתה יכול להגיד ביקורת על המקרא? המקרא זה אלוקים. ואיך קוראים לדבר הזה דבר יותר רגיש? בעולם שלנו אפילו תורני.
תנח בגובה
עיניים. יפה, לזה רציתי שתגיד אומר לך.
אוי ואבוי.
תנח בגובה עיניים, נכון? מה פירוש תנח בגובה עיניים? מה פירוש תנח בגובה עיניים?
זה לא מזלח.
פירוש הדבר שאני לוקח את אברהם אבינו ושם אותי.
בגובה שלו.
ושם אותו במבט שלי. ואני אומר, בסדר, לא נראה לי המעשה, או כן נראה לי המעשה, או אני מנתח את אברהם אבינו בכלים שלי. והרב צבי יהודה אומר לך, לא ככה. אתה תכף נלמד איתי יחד שאברהם אבינו הוא משהו אלוקי. אז איך אתה יכול בכלל להגיד משהו? אבל אם את אמת, אנחנו גם כן שופטים את ריבונו של עולם. את הביקורתיות שאמרת, יש אנשים שגם עושים ריבונו של עולם. שמים אותו על השולחן ואומרים, לא נראה לי הדבר הזה. סימן שזה לא. נכון? מי שמך? הנביא אומר, כאילו מחשבותיי מחשבותיכם. אתם לא יכולים בכלל להבין אותי. אנחנו יכולים לעשות משהו קטן? אנחנו יכולים להוריד טיפת גשם?
האמת שכן.
לא? מה פתאום?
בעצם דרך הרשיבה של זה, זה בעצם חוצפה כנגד המקרא.
אז מה רב צבי יהודה בא לנו? נתחיל לציף, נתחיל לציף, אבא הוא בא לה.
אנחנו יודעים שטעו חלק מהם.
מה, מה?
אבל אנחנו יודעים שהיו כל מיני עבירות בתנך.
נכון.
שחלק טעו.
יפה.
אז מה אני יכול לומר על הכל שטעו?
יפה, יפה מאוד. התורה, בניגוד לנצרות, להבדיל מהנצרות, הנצרות היא מתכחשת והיא אומרת, זאת אומרת, לא יכול להיות שהמנהיג שלהם, הנביא שהם נולד מזנות, מאשת איש. לא יכול להיות. אז הוא נולד מהאוויר, מרוח הקודש, רוח הקודש ילדה אותו. נכון? כי זה לא יכול להיות. כי התפיסה שלהם אומרת שיכול להיות אדם שהוא אלוה. ואנחנו אומרים, איזה... לא נכון, זה לא היהדות. היהדות אומרת, גם משה רבינו שנאמר עליו ותחסרהו מעט מאלוהים, תפילה למשה איש האלוהים. גם משה רבינו אומר עם הדין, נכון, הוא נכשל. יש אחד הפרשנים כתב, אברהם אבינו עשה חטא אחד בחטא מי מריבה, כל אחד מנסה להגיד ונמצא אדוננו משה מלא חטאים. כל אחד רוצה להדביר, בסוף יצא 10 חטאים שהוא עשה, עשה חטא אחד.
אבל להבדיל כמונו, גם אנחנו אומרים שאמר דוד המלך טעה, אינו לא טועה.
נכון, כל אומר דוד חוטא.
אינו לא טועה, וגם ראובן.
אינו אלא חוטא. מאבד עולמו מי שאומר דוד. אבל תגיד, אבל אני לא מבין. רגע, אמרו לו, אני לא מבין. רגע, שנייה. תשובה, חז"ל אמרו לך, אם אתה אומר שהוא חטא, אז אתה אפיקורס. תגיד, מה אני אומר?
יש הרבה אנשים שאומרים את זה.
רגע, נכון, מה אני יכול לעשות? אבל זה נגד חז"ל, קוראים לזה אפיקורס. מה אני יכול לעשות?
אותו דבר,
זה אחד הדיכוחים היום בעולם התורני, דתי לאומי, אני לא אכנס לפרטים.
אבל להבדיל גם על
הנושא. אפילו ספר בית המדרש ראיתי, חטא דוד ובת שבע.
מה מה?
שאפילו ספרים את המדרש של חטא דוד ובת שבע.
מה יש?
אפילו ראיתם שיש אפילו אנשים שלומדים ספר של חטא דוד ובת שבע, אז בעצם אין אתה אפילו לפתח לספר הזה עם מושטות.
אתה צודק, נכון. אני מכיר אותו, זה אני יכול להגיד, נכון. כל אומר דוד חטא, אני לא טועה, אבל תגיד רגע, אבל הנביא בא ואמר, אתה הגלשת אותנו, אבל הנביא בא ואומר לדוד משל, ודוד אמר לו חטאתי, ודוד אמר חטאתי, אז צריך להבין, אז מה, אתה גמרא? תשאל את הרב נמצא, אמר את הרב נמצא, תשאל אותו, הוא יסביר לך, אתה יודע, זה שיחה פעם, יגיד לך, אין דבר כזה, אבל אם אני חושב שדוד המלך הוא כמוני, בכיוון שיש לי יצר הרע, אז אני כמו דוד המלך, כי גם אני יכול להיכשל חס וחלילה ביצר עד חס וחלילה, ודוד המלך נכשל, אז אנחנו אותו דבר, אז אני יכול לשפוט את דוד, לשים אותו על השולחן, ולנתח אותו, לנתח אותו לחתיכות, ולנתח את הדמות שלו, לעשות אותו לא כלום. הרב צבי יהודה חינך אותנו לענווה והתבטלות. צעיר הייתי, שיעור א' שבאתי אליו. הרב הכניס לי לנשמה את הדבר הזה שנקרא התבטלות למי שמעלינו, לתמיד חכם. התבטלות למי ש... דורות מעלינו. בואו נראה קצת, כי הזמן מאוחר. אם כן, ארבע.
רגע, גם הנוצרים עושים אותו דבר.
מה?
לכן אמרתי את זה.
רגע, אז סליחה, שאלת שאלה.
לאבדיל הנוצרים.
זה שיש עליו שהוא עשה חטא, עדיין אני אומר ככה. גם משה רבינו, שהוא איש האלוקים, יכול לחטוא. והרב קוק כותב באורות התשובה, שאם יבוא אדם ויגיד, בוא נבטל את הטבע האנושי, כדי שלא יהיה חטא, נגיד לו, זה החטא היותר גדול שכתוב בנזיר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. למה? כי התורה דיברה עם בני אדם שיש להם גוף ונשמה, פרשת בראשית, יש להם יצר הרע. לכן אמרנו בהספד על הרב יהודה, ששמע, אני קצת ילמד מה אמרתי, אז אמרנו שהיה נחת בשמיים. יודעים עכשיו חסידות, מה כתוב בחסידות? מה זה חסידות? זה נחת בשמיים. זה מה שאמרנו שם. מה אמרנו? איך יכול להיות שאדם, אשתו אמרה לי אתמול, כל כך הוא סבל שאי אפשר לתאר, אנשים לא סובלים ככה, מתפרקים בחצי רבע הדרך. אף פעם הוא לא אמר מילה אחת של טענה או מילה אחת של תלונה. ואני ראיתי איך הוא אמר שבח לקדוש ברוך הוא, שואל אותו מה לשיר, מרקיר בית הטובות עליו, והוא שם סכן סובל. אז הקדוש ברוך הוא יש לו נחת. למה? אז אמרתי, רמזתי לגמרא בסנהדרין, שהמלאכים אומרים במדרש רבה בסנהדרין אפילו למדווג או למדזיין, שאדם לא ייברר, בוא נושא, לא שווה לך לברוא אדם. האדם מלא חטאים, האדם מלא שקרים, מה אנוש כי תזכרנו, אומרת הגמרא, תזכרנו, אומרת הגמרא את הפסוק הזה. הקדוש ברוך הוא, גמרא מאוד מעניינת, כת ראשונה אומרים לו, שורף אותם, כת שנייה, שורף אותם, כת שלישית אומרים לנו, אומרים לו, ריבונו של עולם, תראה, מה, נגיד לך שלא, אתה תשרף אותנו עוד פעם, אז תעשה מה שאתה רוצה. אז נשאר ויכוח, יש הרבה לדבר על הגמרא הזאת. אז כתוב במדרשים שהקדוש ברוך הוא רואה מי או דור שמצדיק, שהוא באמת מתנהג כמו שצריך להתנהג במגמה האלוקית של הבריאה. אז הוא אומר למלאכים, אתם רואים? כדאי היה לברוא אדם. זה כתוב ברש"י לפרשת נוח, לא זוכר ברגע זה את הפסוק. צריך להביא חומש קבוע, זה יהיה יותר קל. אה, טוב, יהיה עכשיו. אז כתוב שם ברש"י, מי שישים לב הדבר הזה בעצם, דהיינו, ודאי שיש לאדם כישלונות. היהדות אומרת שאדם הוא אדם, וגם דוד המלך יכול לטעות, וגם אברהם אבינו יכול לטעות. אבל המבט שלנו הוא מבט אלוקי, ואם חז"ל יגידו שהוא טעה, אז בסדר. אבל לא כל אחד שלמד לקרוא א' ב' יבוא ויגיד ביקורת על אברהם אבינו, ולא על הרשב"א, וגם לא על הרב שלו. כל המערער אחר רבו כמערער אחר שכינה. משנה בפרקי אבות אומרת, אני את הילדים שלי מחנך כל הזמן, שואלים אותם מה קיבלתם הבית, שאלו אותם אחד הדברים, וזה לא לדבר תלמידי חכמים. כבוד תלמיד חכם, תלמיד חכם, את מורה עיר מורה רבך, כמורה שמיים. את לרבות תלמידי חכמים, את השם אליך תירה, את לרבות תלמידי חכמים. אמרתם, אני אגיד, לא, 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 לא. הוא מסכן את נפשו, תדעו לכם. כך אומרת המשנה בפרקי אבות, נכון? זה מבט שרב צבי יהודה נותן אותו. מבט הכללי אומר, וואו, זה אברהם אבינו, וואו. יכול להיות שאדם חושב על, אני חריף עכשיו, אדם אומרים לו אברהם אבינו, חושב על איזה בדואי אחד עם כפי אבי עקל, אם הוא יראה איזה שחקן כדורגל, הוא ירוץ עם ראש ממשלה, הוא ירוץ לראות אותו, וואו, מה זה אובמה? וואו, נראה איך הוא נראה. אברהם אבינו, זה האדם, הוא יגיד תכף, האדם הגדול בענקים, ככה חז"ל אומרים על אברהם אבינו. בואו נראה כי הזמן קצר. אם כן,
הנוצרים אומרים אותו דבר, אבל להבדיל, איך הגיוני שהוא
טעה? הם אומרים שלא יכול להיות חטא, אנחנו אומרים אברהם אבינו יכול לחטוא, אנחנו אומרים יכול להיות שמשה רבינו חוטא, רק אני אומר אל תסתכל רק במבט של העיניים שלך, גם אם תגיע למסקנה בסוף שחז"ל אמרו שפה יש משהו מסוים, תגיד רגע רגע, אבל אני ירד לי לדבר מה נורא המקום הזה, אני רחוק ממנו, כי אברהם אבינו קודם כל קיבלתי את המבט הכללי. כך עובדת התורה, מלמד אותנו הרב צבי יהודה. אם כן, סעיף 4, אנו מבחינים לקיים מצוות אביתו אל צור מחוצבתם. אנו נפגשים בשיעותו של אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים. חז"ל למטה, מסכת סופרים, אחרי ההיסטוריה של 2000 שנות תוהו ועבודה זרה, זה רמב"ם מלכות עבודה זרה שאמרתי מקודם, קם הלוחם הגדול, כן? אשר הכיר את בורו. למה הלוחם הגדול? צריך לדבר על זה. אשר הכיר את בורו, כפי שמוזכר בהרבה פסוקי חז"ל, הכרה הגדולה הזו התגלתה באהבה, כמו שאמר בישעיהו, אברהם או אבי. הנביא אומר שאברהם הוא אברהם הוא אבי. מה, נועם לא אוהב את השם? אבל הנבואה, ודאי שכן.
לא ברמה של אברהם.
אבל לא ברמה של אברהם אבינו. תורה אמרה, נבואה אמרה שאברהם אבינו הוא אברהם הוא אבי. הייתי מול מחברות רבנית עובדיה, קרא לי מחברות של הרב יהודה בגיל 22, פחד פחדים. איזה אהבת השם יוקדת, בחור בן 22, לא ראיתי אף פעם דבר כזה. אמנם יש צדדים שונים בהכרה, אהבה ויראה. אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. אברהם אבינו, אברהם הוא אבי. ומה אומר המלאך בעקדת יצחק? שהוא ירא. יראה ואהבה הם שני צדדים של שייכות לדבר מה. זה עכשיו נושא לפני עצמו. יחס, יראה ואהבה הם שני צדדים של שייכות לדבר מה. שייכות יכולה להתבדל בשני אופנים. יחס של אהבה, מה היחס שאדם רוכש אל אבא שלו? מצד אחד, איש אמו ואביו תיראו, מצד שני, קבל את אביך ואת אמך. יש את הצד החיובי של אהבה, קבל, ויש את הצד של תירא, של יראה. לפעמים פגישה עם אדם גדול, מאורע גדול או הופעה גדולה, יכולים להשפיע על האדם רושם של חרדה, חרדת קודש מהירה. עלי בדמת אמרת הרב נבצל, אז אני בא לדבר עם הרב נבצל, אז אם אתה אומר שהוא אדם גדול, אז אני מגיע אליו, אני צריך לפחד. צריך להיות עם עירה. איזה עירה? עירת הרוממות. באמת, זה אדם של להעריך את זה, שאדם שיודע שעס, בבלי, ירושמי, פוסקים, הכל בעל פה. הוא בעצמו איש קדוש.
כל אדם כלפי הרב שלו גם צריך להרגיש ככה.
נכון? אם הרב לא נראה לו ככה, שלא ילמד אצלו. אבל בכל זאת הוא יודע שיש רב כמו רב נבצל, שזה משהו גדול. זאת אומרת, ישראל. צדק?
לא, אבל יש רבנים.
נכון? אבל רגע, לא, בוא נעזוב את הרבנים עכשיו. בוא נחזור לפה. איזה דבר עצום ונפלא. נורא ומזעזע. הנה החינוך שדיברתי עליו. למשל, ראשונים כמלאכים, גמרא אומרת, ראשונים כמלאכים. אם כמלאכים, איך הלשון בגמרא? ואם, אם הם כמלאכים, שכחתי את הגמרא, הגמרא אומרת, אם המלאכים, אנחנו בני אדם. ואם הם בני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא אוכל לא מאוסר. כך אומרת הגמרא. ויש, כשמתבוננים בנביאים, בחזל, ברמב״ם, או בגאון, הגאון זה הגאון מבינה, יש עירה וזעזוע. יחד עם זה יש מקום לרושם שניתן עילות נחמדה על כדי התאהבות. אין זה דבר רקני, אלא נחמד כל כך, יש מקום להתאהב ברמב״ם. אם כן, הכרה ושייכות מתגלות בשניים, נורא ועצום, נשגב ואדיר, יחד עם נחמד והאור. זאת אומרת, אומר אתה, בוא נבין מי זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, אנחנו צריכים להבין שהוא שיא האהבה ושיא העירה. כי כל דבר נמדד באהבה ובעירה. ואברהם אבינו הוא זה שהנבואה קוראת לו, הוא אבי. הוא זה שהמלאך אומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. מתגלה בו המדרגה של העירה בצורה יותר שלמה. אז אברהם אבינו בדם מסוימת. זאת אומרת, זה האדם השלם. אדם, אומרים חז"ל, הגדול בענקים. לא סתם, יש ענקים, וזה האדם הגדול בענקים. אז אני בעצם מתחיל פה את המבט אל אברהם אבינו. מה המבט אל אברהם אבינו? המבט הראשון הוא מבט כללי. ציווי נבואי להסתכל אברהם אבינו. ואני מבין שני מבטים במלאך במבט הזה. מבט של יראה, עם ראשונים כמלאכים. אני נזהר, אברהם אבינו, פחד פחדים. אפשר להגיד אברהם אבינו לא נראה לי מה שהוא עשה. מי אתה שתגיד אברהם אבינו? אני ירא במושג אברהם אבינו. אברהם אבינו מייצג את המושג היראה ביותר השלמות. ביחד עם זה יש מקום לרושם של אהבה, להריץ, לראות. אחרי פרשיות בראשית נוח, אחרי דור המבול, אחרי הדור בו אוכל לקרוא בשם השם, מופיע האישיות המיוחדת הזו, אברהם אבינו. אישיות מיוחדת זו היא ההמשך האנושות הכללית של נוח אשר מצא כן בעיני השם. צריך להתבונן איך התורה מלמדת אותנו על ההתחדשות ההיסטורית האלוהית הזו, איך התורה מתארת את המציאות האמיתית של הופעת נשמה זו. אברהם האמין בהשם, והאמין בהשם, כן, מחשבי על עוד צדקה, או בלשון חז"ל, אברהם הכיר את בורו, שהזכרנו מקודם. יש כל מיני מחוסרי דעת המכהנים את עצמם אנשי מדע, מחזיקים בשורה נבואה נוסחה שונה. אברהם אבינו בוודאי עם אקל וכפייה. אתם יודעים שבספרי ילדים, שתהיו אבות, אל תקנו ספר שמצייר את אברהם אבינו. למה?
כי הוא מכניס סיפורי גננות.
אז מה הם יראו אותו?
זה נכון.
ככה
זה יישאר איתם תמיד.
גם משה
אז מה?
כי זה דמות, זה מצורה
נכון. אנחנו לא אמור לראות. אז עכשיו תראה, אני רואה בחור נחמד כזה, הוא רואה נחמד כזה.
זה לא, המראה עיניים גורם לי לחשוב משהו. הוא לא היה איש מכפייה, הוא היה...
יפה, יותר עמוק.
הוא לא היה ככה, הוא היה מלמד, הוא היה רב גדול. היה לו מלא...
אל תגיד תוארים. הוא היה אלוקי. כשאני רואה את המצייר אותו אדם, מצייר את אברהם אבינו, כמו שהוא חושב שאברהם אבינו נראה, הוא הכניס לי עמוק. מה הסכנה במדיה? מה הסכנה בתרבות? אני קורא ספר. הרב קוק אומר באיזה מקום, המשורר נותן את הנשמה שלו בתוך השיר. כשאני קורא את השיר שלו, אני בעצם מתחבר אל האישיות שלו, מקבל את המבט שלו. לקבל את החינוך שלו, וזה מסוכן. אם אני אקרא את התורה, אני אקבל את המקרא של תורה. אם אני אקרא את השירה של אותו אחד, אני מקבל. אם בתוך הוא נתן ערס, מה הסכנה בנגלוש דבר שיותר מסוכן? מה הסכנה בחוץ מאיסורי הראיות בלראות דברים שלא צריך לראות אותם, שנכנס לי לראש שהאמת היא כמו שהגוי המשוקץ הזה שעשה את התועבה הזו חושב שככה צריך להיות דבר שהוא אלוקי, והראש שלי תקוע ככה, ככה נבנה את החיים שלי. סכנה עצומה. ואני מה אני אומר, אני לא רוצה לפרט יותר מדי את החכמים. זאת אומרת, אנחנו מדברים בעצם על מבט אלוקי. מבט אלוקי, כן.
דוגמה, יש סרט על יציאת מצרים, שם יציאת מצרים, נמצאים שם את משה בהתחלה ללא חולצה, בעצם כפירה.
זה נורא והיום. הילד,
אז כל סרט שבעצם מראה...
הילד, את הנל אמר, הילד יישאר כל החיים שלו, שאברהם אבינו זה איך שהוא ראה אותו אז בסרט הזה. לכן זה מסוכן, לכן בספרים שהם מחנכים, יציירו אותה באחורה של אברהם, יעשו איזה אור או משהו, לא יראו לך את הפנים שלו. לא לך את הפנים שלו, קלקלו.
אז כל סרט שבעצם מדובר עליהם, דוגמה משהו מה... אפילו לראות אותה בעצם, כפירה.
בוא לא לסרוק את המינים כפירה כמובן, אבל יש בזה קלקול. זה קלקול, נכון? לכן, לא יודע איך הגענו לזה, נסתי לזכם, לא, כן, כי אברהם אבינו היה ודאי, יש גיגור בכל מיני גישות, אברהם מנגבדו עם האקל וקפה, התיאור הזה הוא פראי וגובר בוונדליזם. אתם ראיתם את אברהם אבינו? אתם מחותנים איתו? נפגשתם איתו? יש לכם מושג עליו? אם כן, איזו רשות יש לכם לדבר עליו? כדי לדבר עליו צריך לראות מה מסופר עליו בחומש. לכן נוסחה כזו, איך פרופסורים האלה עדיין מזה מכנות עצמם מפרשי המקרא? צריך להמשיך ללמוד. צריך להמשיך ללמוד והזמן הוא קצר. אבל זה בעצם מה שהולך כאן במבט של הפרשיות הרב צבי יהודה מלמד, שאברהם אבינו הוא בעצם אבי האומה. הוא אדם כללי, הוא אדם, זה מסעיף 9, אם יש לכם את זה מהר. כאן נפגשים ונסכם. כאן נפגשים מעניין מיוחד של אברהם אבינו. הוא איננו אדם פרטי, אלא אב המון גויים. הוא מין אדם, מין אישיות, אשר עניינה כללי, ציבורי, קולקטיבי, יסוד לגוי גדול. לך לך אל הארץ של הרקע, ושם יתגלה הערך המיוחד שלך. יתגלה שאינך אדם פרטי, אלא אדם המייסד עם, אדם המייסד גוי, יסוד לאומי חדש שיש לו ערך לכל העולם כולו. ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז זה מבט אחרת לחלוטין, אברהם אבינו. הרב צבי יהודה רוצה לומר, זו פרשת לך לך. לך לך הבא, תתן לנו את המבט אל אברהם אבינו, איך מסתכלים עליו? יש פה הרבה ללמוד, הפרשה הזו שלא היא ארוכה. ומתוך כך, בפרשת וירא, בעזרת השם שבוע הבא, יש לבוא ללמוד אל המבט הפרטי בהתנהגויות של אותה דמות ענקית וללמוד בהתנהגות הפרטית. מה עשינו עכשיו היום? דוגמה לשיחות הרב צבי יהודה. לא דיברנו על פרט, בוא נפרש את העניין, לך לך, להנאתך. דיברנו על מבט כללי שמישהו לא היה בהקדמה, זה לשיחות הרב צבי יהודה. מבט כללי מתוך הפרשה, מתוך המציאות של עם ישראל. ללמוד מזה. טוב, תשמע על הרב יהודה.